אז שלום לכולם, אנחנו בשעה טובה מתחילים שיעור חדש, שיעור במסכת קידושין. טוב, מסכת קידושין מוכרת לכולם, בוודאי הסוגיות שאנחנו נלמד, אבל דווקא רציתי ושמחתי ללמוד סוגיות מוכרות. ולמי שלא מוכר, שיהיה מוכר. אבל ללכת אל המוכר במקומות שהיינו שם, הסברנו ככה, הלכנו לאיזה מקום, היה ברור לנו, והנה אנחנו יושבים ביחד וקוראים אותם את הגמרא, ושואלים עוד שאלות, ותוהים עוד תהיות, ובעצם רואים אפשרות לקרוא, אפשרויות נוספות, לקרוא את הגמר, שאפשר לפתוח פתחים. הייתי, למי שמכיר את מה שאנחנו עושים פה, הייתי אומר שהדבר, אולי הדימוי הכי פשוט למה שאנחנו נעשה, זה כמו ההבדל המוכר לכם אולי, והוכר לי במשך שנים רבות. אני במשך שנים רבות זכיתי להיות פה רם, ללמוד ראשונים, אחרונים, בסדר, באהבה רבה, בשמחה רבה, וללמד תנ"ך במקביל. וראיתי שזה לא אותו דבר, ללמד גמרא וללמד תנ"ך זה לא אותו דבר. ובמהלך השנים, בעקבות הרבה דברים, ביניהם הקריאה של הרב קוק לאחד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. יש לו קריאה כזאת שנמצאת בכמה וכמה מקומות, קריאה עמוקה וכדאי פעם ללמוד אותה, לחבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אז אמרתי, קסם לי, כי בתורה שבכתב הרגשתי שאפשר להגיע בפסוקים לעומקים גדולים. אחרי זה אתה מגיע לחז"ל ואתה שואל, רגע, הם ראו את מה שכתוב, את מה שראינו. ישבנו חבורה שלמה, ראינו פה דברים מופלאים. האם הגמרא ראתה אותם, או לקחת את זה כנקודת מוצא שהיא ראתה, או לא ראתה? טוב, אם לוקחים שהיא ראתה, צריך להתחיל לקרוא מחדש יותר לעומק, יותר לשים לב. שזה ככה, שאני לא מלביש על הגמרא דברים שזה לא היה. ועם השנים גיליתי שזה מחובר, שתורה שבכתב ותורה שבעל פה מחוברות, אבל לא בחיבור פשוט, חיבור מורכב, חיבור שצריך ללמוד אותו, ולא סתם צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד את חז"ל שמדברים עליו, ומדברים עליו בהרבה מקומות. הם לא השאירו את הדברים ריקים ככה שכל אחד יבוא. הם כתבו על זה מדרשים, אבל הם כתבו מדרשים שצריך לעיין, צריך לפקוח את העיניים, צריך להקשיב להם. אז מבחינה זאת, מי שלמד יחד פה בחבורה, במקום הזה לפני שנה, ישבנו במשך חודשים, זה היה אחרי החורף, אז אנחנו עוד לא יודעים מה זה חורף, אבל למדנו את הפסוקים בתנ"ך. ומה שנעשה היום, נקרא את הגמרא, אבל נקרא אותה באותה שיטה. מה זאת אומרת באותה שיטה? זה לא תנ"ך, נכון, אבל זה מדויק. זה, המילים נבחרו, המבנה נבחר. זה כתוב בחוכמה שלא תשוער. והרבה פעמים נראה לנו שיש דברים שהם לא עברית כל כך. טוב, זה ארמית, עברית, השפעות, ואנחנו נוטים לעצמים. פתאום הגמרא מדברת בלשון זכר, ופתאום עוברת ללשון נקבה. מה, לשון, איך ככה? אם אני הייתי עושה בגרות כזאת, היו מכשילים לי את הבגרות, נכון? אדם שבאמצע מבחן בגרות עובר מזכר לנקבה, מכשילים לו. המורה שעושה את זה בגמרא, מכשילים לו, או שאומרים, לא, הוא לא כפוף. חברים, הוא כפוף. מה זה כפוף? זה לא כפוף במובן משועבד, במובן השלילי. הוא מחובר, זה חלק מהשפה, זה השפה שהתורה מדברת בה. זכר ונקבה. ובכל מקום שהתורה לא מדבר, מחליפה זכר ונקבה, תשבור את הראש למחליפה זכר ונקבה. לפעמים יש דברים שקשורים לגרסאות בגמרא, אז תבדוק גרסה. אבל רוב הדברים הם לא קשורים לגרסאות. וככה בעצם בגמרא הרבה פעמים אנחנו רואים איזו שאלה, ואנחנו אומרים, השאלה הזאת לא ממש מבינים מה קשה. או שרואים שאלה מאוד טובה, אבל לא מבינים ממש מה התשובה. כאילו, יש לי תשובה יותר פשוטה. אז למה הגמרא לא הלכה אליה? ואני רשמתי במודעה הקצרה שנשלחה, שנתלתה, אני ציטטתי אותה פה, מה בעצם יהיה בשיעור? אז בואו, רשמתי פה 5 נקודות. זה לא הכל, אבל 5 נקודות זה פתיחה טובה. אני מצטט מה שכתוב בלוח מודעות. התבוננות במקור מן הפסוקים להלכה ולגמרה, כמי שמעיד בעומקיו על רעיונותיה. זאת אומרת, פה יהיה לנו כלל שאנחנו, הוא יהיה כלל חזק, משמעותי, שבעצם כשיש מקור, כשהגמרא שואלת מנלן, מניין לך הדבר הזה? אז אנחנו רגילים להסביר, מה זה מניין? הכוונה, מי אמר לך שזה הלכה צודקת? תוכיח את עצמך, אחרת מי אמר שזה אסור? אולי זה מותר. זה נכון, אבל זה לא הכל. התבוננות במקור מן הפסוקים, כמי שמעיד בעומקיו על רעיונותיה. אנחנו התרגלנו, המקפידים שבינינו, להסתכל בגמרא, להסתכל כשבגמרא שולחת לפסוקים, להסתכל על כל הפסוק, לא לסמוך על וכו'. מי שיש כאלה סומכים עליו וכו', לא פותחים בכלל את הפסוקים, לא פותחים תנ"ך, רואים את זה ככה. יש כאלה שחרוצים. אז מה, אם הם חרוצים, הם מסתכלים על הפסוק, מסתכלים על כולו, רואים את התשובה וכן הלאה. ויש מצב שלישי, שאני רוצה להציג אותו פה, ואנחנו נראה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ובעזרת השם, כל מה שצריך לאמר בשיעור הזה, חובת הראיה מונחת על כתפי מגיד השיעור, להראות את הדבר הזה. להראות באמת את הדבר הזה, אבל כשהולכים לפרשה, תלמד את הפרשה לעומק. תשאל את עצמך מה לב הסיפור. אחרי שהבנת מה לב הסיפור, עכשיו תחזור לגמרא, ופתאום תגלה משהו שלא שיערת בדעתך. וואו, איזה יופי. אבל כל זמן שאתה מחוץ לפרשה, מחוץ לפרשה זה אומר, אתה מבין אולי מה כתוב בה, אבל אתה לא מבין למה זה, אתה לא מבין מה העניין, אתה לא מבין את מה זה משרת, מה הרעיון פה. אפשר להבין משהו ברמה הטכנית. כל זמן שאתה נמצא ברמה הטכנית, אתה בעצם, יש משהו שלא תבין אותו. אנחנו בעצם הולכים ללמוד את מסכת קידושין, ובכל סוגיה כמעט יש מקור. ובכל סוגיה כמעט יש מקור, ובשלב ראשון אנחנו נשאל, זה לא הגיוני מה שיש פה. ואני משער שכל אחד פה בגמרא פגש את השאלה הזאת, זה לא מובן, זה לא הגיוני, יש פה משהו לא מובן, למה זה ככה? הדבר הזה אנחנו מכירים אותו היטב. ופה נמצאים המפתחות לראות שבאמת הסיפור, ההתאמה היא עמוקה. זה לא פשוט. כי בעצם זה אומר שכשהגענו לפסוק, ואני באמת רוצה להבין מה יש כאן, אז אני הולך אחורה לפסוקים, הגעתי לגמרא, סליחה, ואני רוצה להבין מה ההלכה. אז הגמרא שולחת לפסוקים מסוימים, אז אני צריך ללכת לפסוקים ולשאול מה כתוב כאן, אבל מה כתוב כאן, לא מה כתוב ברמה הטכנית, מה אומרים פה, משהו הרבה הרבה יותר גדול. אני רוצה להגיד דבר, למיטב הבנתי הוא מאוד ממחיש את הדבר הזה, אבל הוא נמצא. איך נפתח השס? מה המילים הראשונות של שס? של השס? אתם תראו, ואנחנו נראה במהלך השנה, עוד פעם ועוד פעם, שכן, יש משמעות לפתיחה. יש משמעות לפתיחה בפסוקים. בפסוקים, זאת אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הפסוק הראשון של התורה, זה מאוד משמעותי. ויש לך בכל ספר הפתיחה, ולא רק הפתיחה של המשפט, שהוא מאוד מאוד משמעותי, כמו סוג של מבוא, אלא משהו הרבה הרבה יותר רחב. ותחת הכותרת הזאת, אז אנחנו הולכים לפתיחה של השס. ובפתיחה של השס כתוב ככה. המשנה מתחילה ואומרת, מאימתי קוראין את שמה בערבית? שואלת הגמרא, תנה איך הקאי? תנה אקרא קאי. תראו את המילים. תנה איך הקאי? מה זה תנה איך הקאי? אז מסבירים הראשונים, תנה, על מה הוא מדבר? מה הוא אומר? אימתי קוראין שמה? מי אמר בך שקוראים ערבית? שמה בערבית. אימתי? אתה כבר הולך לי לשאלה השנייה. תנה איך הקאי? איפה למד בכלל את הדבר הזה? שהוא כבר מתחיל לדבר לי על אימתי. תגיד לי בכלל את חובת קריאת שמה? מניין לנו שחייבים לקרוא קריאת שמה? אז היה צריך מיד להביא פסוק. אבל הגמרא לא הביאה פסוק, מכיוון שהיא לא שאלה על מקור. שאלה משהו הרבה יותר חזק. ופה אני כבר נוגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית בלימוד הזה. בלימוד הזה המילים יקרות מפז. המילים זה המילים של הנביא שעמד לפני 3,000-4,000 שנה, והיה אמור להעביר לנו איזשהו דבר, וזה כמו קוד, כמו שפה סמויה, נסתרת, שהוא מעביר לנו איזשהו דבר דרך הדבר הזה. ושימו לב, המילים הן כל כך משמעותיות, וכל כך הרבה דברים אנחנו מסבירים אותם אותו דבר, אפילו שהמילים שלהם הם מילים אחרות. והדברים שאנחנו מסבירים, אז שימו לב, תנא איך הקאי, מה זה תנא איך הקאי? תנא איפה הוא עומד? מה זאת אומרת עומד? לא מה המקור להלכה. זה לא מה שכתוב, איפה הוא עומד? אז בבקשה לצייר עכשיו, אנחנו נעבוד עם הדמיון. הדמיון זה כלי מאוד מאוד משמעותי. אז כשאני עובד עם הדמיון, מה אני אומר? התנא המתואר פה עומד באיזה מקום. שואלים, איפה הוא עומד? מה זאת אומרת איפה הוא עומד? הוא עומד בבית מדרש? לא, איפה הוא עומד? על מה הוא מושתת? הוא אומר את דבר המי, מתי קוראים את שמה בערבית? מה הרקע שלך? אבל לא מה הרקע, מה ההלכה כשאלה הלכתית, מה הרקע, מה ההלכה. אלא שאלה, איפה אתה עומד? איפה אתה נמצא? איפה אתה נתון? ואז לא אומרים מיד את הפסוק, אלא אומרים, תנה אקרא קאי. התנה עומד על אקרא. או במילים אחרות, אתה רוצה להבין מה הוא אמר? לך לקרא, לך לפסוק. תקרא את הפסוק, תקרא אותו לעומק, אקרא, לא רק את הפסוק, אקרא זה דבר, לא כתוב, תנה הפסוק קאי. אקרא זה המקרא, לך למקרא, תלמד את המקרא, תלמד את הפרשה, ועכשיו תחזור. ומה זה המקרא? בשוכבך ובקומך. תלמד את פרשת בשוכבך ובקומך לעומק, תראה מה זה, תראה שיש שם דברים מאוד מאוד משמעותיים. אחרי שלמדת פרשת והיה עם שמוע, ואנחנו נלמד אותה. אמנם זה לא בראשית, אבל גם פה יש לנו אזכור של הפרשה הזאת. אנחנו נלמד אותה ברצינות, כי משם יש לנו הוראה, ולימדתם אותם לבניכם מקור ללימוד, המקור ללימוד האב חייב ללמד את בנו תורה, ולימדתם אותם לבניכם. אנחנו נראה, ונראה שהפרשה הזאת יש לה משהו מאוד מאוד ייחודי לפרשה הזאת, ותנה אקרא קאי. במילים אחרות, הוא נתון בתוך הפרשה. הוא עומד על הפרשה ועכשיו הוא הולך לשלב השני, לתורה שבעל פה. אז אם אתה רוצה להבין את הגמרא תנא, או את המשנה פה, אם אתה רוצה להבין את המשנה תנא איך הקאי, איפה הוא נמצא, על מה, איזה תשתית הוא עומד, תנא אקרא קאי. אז לך לקרא, לך לפסוקים, תלמד אותם. אחרי שלמדת, עכשיו כנס לנעליים שלו, תתחיל ותתחיל פתאום להבין שורות בגמרא שלפני כן היו לך קשות. תבין כל מיני דברים שלפני כן לא ראית אותם, אבל עכשיו אתה רואה אותם כי אתה התייצבת במקום שהוא עמד. תנא אקרא קאי. טוב, אז זה אני היום ככה קצת עקרונות ועוד מעט ניכנס לאיזה מקום. אז באמת לראות את הפסוקים זה דבר מאוד מאוד רציני. אבל לדעת עוד דבר, חכמים קראו פסוקים בצורה מאוד מאוד רצינית, מאוד משמעותית. יחד עם זאת, כשהם כתבו את דבריהם, מדרש איננו פשט. וההבחנה המהותית בין פשט, פשוטו של מקרא, לבין מדרשו, נמצאת בחז"ל ובעצם מקננת בכל מדרש. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב, רגע, מה יש כאן בפסוקים האלה? מה יש כאן בפסוקים האלה? הפסוקים האלה זה פירוש לפסוקים. חכמים אומרים, כן, ולימדתם אותם את בניכם. מכאן שחייב אב ללמד את בנו תורה. הנה כתוב כאן. או, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אתו אלוקים. מכאן שצריך האב למול את בנו, בתור אבא צריך למול את הבן. כך אנחנו מבינים. אבל אנחנו נראה שזה יותר מורכב. ננסה להגדיר איך זה עובד. כי כולנו מכירים הרבה מאוד מקורות שכתוב מניין לך הלכה מסוימת, וההלכה המסוימת הזאת היא מן התורה, ואתה קורא את הפסוקים ואתה אומר איך אפשר להגיע מפה לתורה? זה לא ככה לומדים, מקסימום אסמכתא בעלמא, וזה דאורייתא, איך יכול להיות? ויש לנו כל כך הרבה דאורייתא. אז יש פה משהו שהוא לא רק טכני להסביר את המקרה הזה, המקרה הזה, הוא כל כך שגור, הוא כל כך קיים, הוא כל כך מצוי. הוא מחייב אותנו ללכת שלוש צעדים אחורה, ולנסות להבין איך זה עובד, איך החכמים עובדים, כשהם כותבים פירוש. אני קורא את הפסוקים, אני לא רואה את הפירוש הזה, אני רואה פירוש אחר, אז מה הם התכוונו? איך הם למדו את הדבר הזה? מה, זה אפשרי לעשות דבר כזה? לצרף שתי מילים ביחד? ותיטב להשם משור פר, שור, אל תקרא שור פר, אלא שופר, ומיד יש לך הסבר ששופר של שור זה בסדר, כי ותיטב להשם משור פר. איך אפשר? אתה עומד מול הדבר הזה, ואתה יכול ליפול מהרגליים. כאילו, איזה לימוד זה? איך אפשר לעשות את הלימוד הזה? מכירים כאלה לימודים? נכון? שמתם לב שיש לימודים כאלה. אז מה זה? האם חכמים יש מגבלות, יש להם כלים, יש להם כללים, יש משהו שאפשר להבין אותו, או שבעצם זה הופך את חז"ל להיות איזה גזירת הכתוב, ככה התורה אמרה, ככה חכמים למדו אותה, קיבלו במסורת, אפשר ללכת למקום הזה, ויש בו הרבה תום והרבה טוב, והרבה פעמים מי שנמצא בו לא מגיע לכל מיני מקומות קשים. מצד שני, ברור שתורה היא וללומדה אנחנו לנסות לפצח את המקומות האלה ולהבין את העיקרון ולראות ברכה. לראות ברכה, כשאני אומר ברכה אני מתכוון אולי הברכה הגדולה, כשאתה לומד סוגיה ואתה נמצא בתוכה ואתה לומד אותה עם, בהקפדה כזאת, עובד עם הכללים ומחויב אליהם, ואתה הגעת לאמצע הסוגיה ואתה עוצר ושואל את עצמך, אם נכונות דברינו, אם נכונים דברינו, ומה שאמרנו נכון, מה אמור להיות השלב הבא של הסוגיה? זאת אומרת, אם נכונים דברינו, השלב הבא בסוגיה חייב להיות כך. ואתה פותח את השלב הבא בסוגיה, ואתה רואה, וואו, הוא באמת כך. זה העונג הגדול. עונג הגדול. אני לא אומר שכל פעם זוכים לו באותה רמה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל לחתור אליו, ולימוד בחבורה זה לימוד מאוד מאוד משמעותי, ועוד מעט נדבר גם על הדבר הזה. אנחנו, בעצם, הדבר הזה יהיה עם הרבה כלים. ואני כבר הייתי שמח שמישהו מהחבורה ייקח על עצמו להיות רושם הכלים. למה רושם הכלים? כי יהיו הרבה עקרונות שאנחנו נאמץ אותם, ונאמץ את העקרונות האלה, ואפשר בעצם, כן, להבין שככה עבדו חכמים בכל מיני מקומות. אגב, כל כלי שיהיה פה בחדר הזה, בחדר קוראים לזה, כל כלי שיהיה פה ברחבה הזאת, הוא יצמח מתוך הכתוב. כלי שלא צמח מתוך הכתוב. זאת אומרת, אנחנו נראה משהו, ונראה איך הגמרא עבדה, ונראה, מה היא עשתה פה? תראה מה היא עשתה. רגע, היא עשתה את זה, סימן שזה, שככה עושים. זאת אומרת, סימן שיש בו כלי. אז הנה, או כלי או תובנה שכתובה בחז"ל. אני אדבר על דברים מוצקים שלומדים אותם מן הכתוב. בכלל, הדרך הזאת שאנחנו נלמד, אני יכול לומר, ובעזרת השם, נראה את זה פעם אחרי פעם, ויהיו גם שלבים שאנחנו נעצור רגע את השטף, ואני אלך לאיזשהו מדרש כדי להסביר מושגים, אבל הדרך הזאת צמחה בבית המדרש, וצמחה מתוך חיבור של הרבה תלמידי חכמים, ששמעתי במהלך התקופה, גם בישיבה פה, מראש הישיבה ומרמים במקומות אחרים, אבל הרבה דברים שמסונחנים, זה מצד אחד, אבל מצד שני, הרבה חז"ל. בדרך הזאת אנחנו נראה לא רק הרבה חז"ל, אלא נראה איך חז"ל התייחסו למושג תורה שבכתב תורה שבעל פה. במדרש. והמדרש הזה יהיה פתוח לפני כל אחד מאיתנו. לשאול את השאלות, לברר את הבירורים ולהגיע לאיזשהו דבר, מה באמת אמרו החכמים. אז מהבחינה הזאת זה כלים. ואני ארצה, אם יש מישהו שכבר מתנדב, או תוך כדי השיעור, כשיהיה לנו את הכלי הראשון, שכבר מתנדב להיות רושם הכלים, והכלים האלה יוכלו לשמש אותנו. כל אחד ששמע איזשהו כלי, יכול לקרוא עכשיו את הסוגיה הבאה. כלי זה לא משהו שנכון פה. כלי זה משהו שאפשר להשתמש בו בכל מקום. יש גם יוצא מן הכלל במצבים מסוימים. אבל באופן בסיסי, כלי זה כלי עבודה שאתה יכול, יש לך כף. אתה יכול, כל פעם שנותנים לך מרק, אתה יכול לאכול עם הכף. הוא מאפשר לך לאכול. לא יהיה לך כף, לא תוכל לאכול מרק. המרק ישפך בין קיצור, לא, כלי זה דבר מאוד מאוד משמעותי. וברגע שמבינים את החוקיות, אז אפשר ללכת רחוק, אבל צריך גם לזכור אותה, וצריך להפנים אותה. אז אני מציג לכם. ואני רוצה להגיד, מי שירצה ליישם באופן חלקי, יוכל באופן חלקי. כל אחד מכם יוכל לקחת תובנות ולהרחיב גם את הלימוד הרגיל שלו. בכמה זה תלוי בכם, כמה אדם ירצה. ומי שירצה לו, ירצה להמשיך לדבוק בדרך הלימוד המוכרת לו, תבוא עליו הברכה, וזה מצוין, וצומחים ככה תלמידי חכמים גדולים, ותורה גדולה צומחת. אני מציע בפניכם, רוצה לשתף איזשהו דבר שעולה מחז"ל, עולה מהפסוקים, עולה מהגמרות, המשניות, וכל אחד יוכל לקחת אותו עד כמה שהדבר נוגע בו. הכירות עם המושג סוגיית מבוא, אמרתי כבר, אני רק אגיד, סוגיית מבוא זה פתיחה לפרק, פתיחה למסכת, פתיחה לפתיחה. כמו בתורה שבכתב, תדעו כלל, הנה כלל. אם יש פה כבר רושם כללים? עוד. חכמים נקטו כאין דאורייתא, זה אחד הכללים הכי הכי חזקים בלימוד הזה. זאת אומרת, מאיפה למדו חכמים לעשות משהו? מהקדוש ברוך הוא. איך אתה רואה את זה? אני רואה שכל ספר מתחיל מפרק, מפסוקים שהם כמו מבוא, שהם התמצית של הספר. וכל מי שלמד את חמשת חומשים, נכון? זוכרים שלמדנו חמשת חומשים? הראינו איך כל פתיחה של חומש יש בפתיחה, נכון? ואיך הראינו איך היא עוצרת בתוכה את עומק החומש. אז הנה הקדוש ברוך הוא ככה עובד. יש בזה גם היגיון. אגב, גם הרב קוק הלך בדרך הזו. אז אם הקדוש ברוך הוא ככה עובד ויש בזה היגיון, אז גם אנחנו החכמים הולכים בדרך הזו. וככה בעצם לראות עד כמה, ואנחנו נראה גם את הפסקה הזאת של הרב קוק. הרב קוק, היו לו קריאות גדולות לדורות הבאים לעשות דברים שצריך לעשות אותם ויעשו אותם. והקריאות הגדולות של הרב קוק היה לחבר בין תורה שבכתב תורה שבעל פה. לחבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, במילים אחרות, תורה שבכתב זה של ריבונו של עולם. אז הוא עשה משהו ככה, אז איך אנחנו עושים? אנחנו לא יודעים. מה הוא רחום, הפתח רחום, מה הוא חנון, הפתח חנון. מה הוא משנה מפני הבריאות, מפני השלום, גם אתה תשנה מפני השלום. מה הוא עושה? כל מיני דברים, כולל מורכבים. במקומות הפשוטים לעשות, לתת מצווה, לתת צדקה זה מאוד פשוט לכולנו. אבל יש מקומות יותר מורכבים, גם שם. אנחנו ננסה לזהות. אני אומר עכשיו אולי עוד דבר שאפשר היה לפתוח איתו. תובנות שהולכים איתם הביתה בעבודת השם בחיים. אנחנו נלמד סוגיות שהנושא שלהם זה בין הורים לילדים. מצוות בין דוריות. מצוות בין דוריות שהחלק הראשון שלהם זה מצוות הבן על האב. האב חייב בבנו למולו לפדותו, ללמדו תורה, לעשיו אישה, ללמדו אמנות ולהשיתו במים מחלוקת. זה מה שהאב חייב. ובחלק השני אנחנו אומרים מצוות האב על הבן, שזה כיבוד הורים ומוראם. הדברים האלה הם נוגעים לחיים שלנו ברמה הכי הכי בסיסי. מערכת יחסים בין הורים לילדים, או כמה עומק יש, כמה עומק תלוי בה. היחס של האדם לקדוש ברוך הוא, היחס לאדם לחבריו, היחס בתוך המשפחה, הם מקרינים כל כך. היחס בין האדם לקדוש ברוך הוא, הוא כמו היחס, הוא דומה מאוד, מוקרן מאוד מערכת היחסים עם הוריו. הם בנויים על סמכות, הם בנויים על אהבה, הם בנויים על שמחה, הם בנויים על הקשבה. איזה מערכת יחסים יש לך עם ההורים? יש לה כל כך הרבה השפעות על מה שקורה. ובעצם אלה דברים שנוגעים בחיים, שלא רק בחיים של בני תורה שמקיימים מצוות, אלא כל אדם בעולם, מערכת היחסים המשפחתית שלו. זה סוגיה עמוקה, סוגיה סבוכה, סוגיה עם הרבה הרבה משמעויות שבעצם נוגעות בתוכה. בתוך הדבר הזה. והנה, אנחנו פותחים את הסוגיות האלה, ואחד הדברים הכי משמעותיים בצורה הזאת של נלמד, זה לראות ששאלות החיים הן בתוך הגמרא. זאת אומרת, זה לא רק לקרוא את הגמרא, נגיד שאם למדנו מערכת יחסים בין הורים לילדים, ויש לנו תובנה חדשה, אז לבוא הביתה, להגיד אם תלוי בגיל שלכם, אבל כל אחד אומר, אבא, יש לי משהו חדש, אני רוצה לשתף אותך. או לומדים מסכת קידושין בין איש לאישה, האיש חייב, האישה פטורה, בואי נדבר על זה. יש לכם נושא, ואני יכול לומר לכם, מניסיון של תלמידים, ממש שכתבו לי על הדבר הזה, בעקבות לימוד, לפני שנה למדתי, על זוגיות ומשפחה במסכת קידושין, ומישהו כתב לי מכתב מרגש, שממש הדבר הזה גרם לדברים מאוד מעניינים, מאוד משמעותיים, בינו לבין אשת בריתו. הוא שיתף בקורס, ופתאום ראו שזה מאוד מאוד משמעותי, כי זה נוגע בחיים, כי התורה נוגעת בחיים, ובמובן הזה באמת תובנות שהולכים איתם הביתה, עבודת השם בחיים. אני חושב שכתבתי את הסעיף האחרון, ואם אנחנו מתפללים כל היום שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לחיות תורת חיים, אני חושב שיש פה עוד איזה צד, עוד איזה צד של הדברים. טוב, זה הכותרת שכתובה. עכשיו כל מי שיקרא את המודעה יוכל להבין אותה יותר לעומק, לפחות את הצהרת הכוונות, את המקום שנלך אליו. ובסוף הכלי של כל אלה, עיון והקשבה קראתי לזה. עיון והקשבה זה אומר לעצור, ולא לתת למשהו להיות מובן מאליו, ולא לקבל את הפרשנות האינסטינקטיבית הראשונית, אלא לשאול את עצמך, רגע, רגע, מה כתוב פה? זה לא הגיוני. ותשימו לב ותבדקו את עצמכם כמה פעמים בגמרא זה קורה, הרבה פעמים קורה שאתה לומד את הגמרא, אתה לומד את הגמרא ורואה שם איזשהו דבר, וזה לא מובן, זה לא אמורה להיות ככה. טוב, אבל זה ככה, אז אני ממשיך. בדיוק בנקודות האלה, עיון והקשבה, בעצם להגיד, רגע, זה לא כתוב כמו שחשבת. אז מה שכתוב, בוא תקשיב, מה יש בו? וכשאתה הולך למה שכתוב, מה יש בו, פתאום אתה שם לב שזה לא מה שחשבת. ואתה מגלה את המקומות האלה, והמקומות האלה הם רבים. זהו, אני מזמין אתכם, טוב, כל אחד, אנחנו בהתחלה, אז כל אחד שיראה שזה מתאים לו. לא לכל אחד זה מתאים. יש כאלה שזה מתאים להם. יש כאלה שאוהבים יותר את הדרך לימוד הקלאסי של הגמרא, ראשונים ואחרונים, וזה מצוין. יש כאלה שראשונים ואחרונים, וזה מצוין, וירצו להוסיף את זה עוד אפיק, עוד תובנות. גם זה מצוין, אפשר. הדברים, כן, עם ישראל לומד תורה במקומות שונים, בצורות שונות, גם מבחינה רוחנית, חסידות כזאת, חסידות כזאת, גם מבחינות אחרות. ופה יש איזושהי פגישה שיש אנשים, אני יכול להעיד עליהם, אחד מהם זה אני, שהם משמעותיות לעבודת השם שלהם וללימוד שלהם. וזהו, וזו בעצם הייתי אומר, המשימה, זה לא בדיוק המילה המתאימה, אבל זה המתווה, זה הכותרת למה שאנחנו עומדים לעשות. אני אשמח מאוד לשאלות, לבירורים, ואני אגיד עוד משהו לגבי אופן הלימוד. השיעור הזה הוא חד בשבוע, פעם בשבוע, זהו שיעור אחד פעם בשבוע, אי אפשר להספיק הרבה בפעם בשבוע. אבל מי שרוצה פעם בשבוע זה מצוין, הוא ישמע שיעור, ילך צעד אחרי צעד, וזה בסדר גמור. על זה מושתת. יחד עם זה, בלי נדר, אני רוצה לאפשר לכל מי שרוצה להתפתח יותר מזה. להתפתח יותר מזה בתחום הזה, רוצה להשתלם, רוצה להבין, רוצה להתמודד עם השאלות האלה, כמו השאלות ששאלתי, ועוד הרבה שאלות נוספות. זה לא ייגמר בשאלות האלה. אני יכול להגיד לכם, אני בשנים האחרונות הרגשתי סוג של שליחות ללמוד את הנושא הזה ברצינות, לראות אותו בחז"ל, לראות אותו בגמרות, ולבנות אותו ולהעמיד אותו. וזה עולם רחב, ומי שירצה, כל אחד יכול לבחור כמה הוא נכנס אליו. אז הוא נכנס לפעם בשבוע, וזה טוב. ומי שבא פעם בשבוע, אני מבטיח לכם, אני אשמח מאוד לראות אותו, אם הוא שואל שאלה בגמרה. או חושב, קיצור, ממש זה הבסיס. מי שירצה, אני אשתדל בלי נדר, בכל שיעור, בסוף השיעור יהיה שאלות לקראת השיעור הבא. שאלות לקראת השיעור הבא, מקור ושאלות, ואם יש אנשים שרוצים, לא בזמן מוקצב ומוקדם, אבל רוצים איזה חברותה, להתכונן ולראות ולהגיע לדברים בצורה יותר שלמה, אין ספק שזה יהיה הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אדם שילמד את המקורות לבד, אדם שיתמודד עם השאלות המנחות, אדם שילמד את הסוגיה, ייפתחו לו פתחים, בהתחלה פחות, אחרי זה יותר. זה לא דבר זה לא דבר קל, זה דבר שצריך להיכנס אליו, אבל אפשר להיכנס אליו, ואפשר להיכנס אליו בקצבים שונים. אז מבחינה הזאת, אני מזמין אתכם, ותוך כדי הזמן אנחנו נראה מי רוצה להיות ככה ומי ככה, ונתארגן בצורה כזאת שאפשר להעביר לכם דפים, אולי דרך האימייל, אולי בדרך אחרת, אני אשתדל שיהיה לי את הדפים פה, וככה אפשר יהיה להתכונן לקראת השיעור הבא כל פעם, ולצמוח, לצמוח ביחד. באיזה שעה אנחנו צריכים לגמור? יש עוד התחלה, מעולה. טוב, עוד דבר. הכוונה בעזרת השם, במהלך השנה, אני מאוד מאוד רוצה, ועושה מאמץ גדול, שבסוף השנה אנחנו נוכל להוציא ספר. הדבר הזה הוא לא מופרך, כי כבר הרבה הרבה דברים כתובים על הסוגיות האלה. יחד עם זה, אני הייתי מאוד מאוד רוצה שנוכל לעשות את המכה בפטיש. זה לא רק מכה בפטיש, ומהבחינה הזאת לשתף את האנשים, נגיד הסוגיה הראשונה שנלמד, שסיימנו אותה, אז יהיה מונח בחבורה סיכום של הסוגיה. סיכום, עכשיו הסיכום הזה, אני רוצה להשביח אותו, והחבורה פה תוכל להשביח אותו בשאלות, בהערות, להראות איך זה מסתדר יפה עם הרשב"א. אמרנו איזה עיקרון, והרשב"א אמנם הוא לא בדיוק פתח את הפסוק כמו שאמרנו, אבל את העיקרון ההלכתי הוא אמר, אז אפשר לראות את החיבור היפה, איך העיקרון שלמדנו בפשוטו של מקרא, איך זה נמצא ברשב"א, איך זה נמצא בראשון אחר, איך השולחן ערוך פסק את הדבר הזה, ובואו תראה לאן זה קשור. וזה קשור לדבר. החיבורים יהיו חיבורים, יהיו חיבורים בין ישן לחדש, בין ראשונים לבין הצורה הזאת שאנחנו נלמד, ואלה החיבורים שאני רוצה שיקרו פה. אלה החיבורים שאני רוצה שיקרו פה. אני יכול להגיד עוד דבר, הדרך הזאת צמחה בתוך בית מדרש של ישיבת בית אל. בשנים שישבתי פה, שנים רבות, אתם צעירים, אבל שנים רבות שהייתי בבית מדרש, ופה זה צמח, ואני חושב שזה לא במקרה זה צמח פה. אחרי זה יהיו עוד אגפים, עוד, סליחה. בקיצור, זה צמח פה, ובעזרת השם, גם הקומה הבאה, אני חושב שבעומק, נדבר על זה פעם, למה אני חושב שזה יכול לצמוח פה ולצמוח למקומות טובים. ובהקשר הזה אני יכול, רוצה להגיד ברכת שמחה גדולה שהרב יעקב כהן, אנחנו שנים רבות בקשר לימוד, לא בא לידי ביטוי בשנים האחרונות, אבל מחדשים את ימינו בחברותה. והרב יעקב, בעזרת השם, ייקח את נושא הכתיבה, את העריכה, את הכתיבה. אז הרב יעקב, בעזרת השם, נרתם. הוא ישתדל להגיע לשיעורים. אנחנו אמרנו לו, אמרתי לו שירגיש חירות גמורה כשזה מסתדר טוב וכשלא, אבל הוא בהחלט יהיה חלק מהסיפור. הרב עידן, אנחנו גם מקבלים את פניך בפתוחות, בידיים פתוחות, ובאמת אני חושב שבעזרת השם הכוונה פה להוציא משהו מתוך הגמרא זה לא דבר פשוט, אבל להיות מדויקים וללמוד את העקרונות, ובעזרת השם להוציא, להביא ברכה לעולם. טוב, מישהו רוצה לשאול משהו לפני שאנחנו מתחילים, או שאנחנו נתחיל וכבר נגיד איזה משהו שתהיה לנו פתיח. בואו נתחיל. מה? לא שומע. מתי אני אמור לגמור את השיעור? 7:10? אז יש עוד דקה. אז תראו, הסוגיה הזאת נפתחת במילים מצוות, כתבתי למעלה, מצוות הבן על האב ומצוות האב על הבן. מצוות הבן על האב זה חובת, זה מצוות הבן כמו מילה, כמו פדיון הבן, כמו לימוד תורה, מצוות הבן שמוטל על האב. ומצוות האב על הבן היא בדיוק הפוכה, זה כיבוד. מצוות האב על הבן זה כיבוד הורים. בירושלמי זה גרסה הפוכה. וכל מי שלמד את הבבלי יודע שהסוגיה הראשונה בשני הנושאים של המשנה, הגמרא שואלת, מהי מצוות הבן עליו? אם תאמר שהכוונה מצוות כיבוד הורים, לא יכול להיות, שהרי האיש, הבת חייבת, פה כתוב, האיש חייב והאישה פטורה, לא יכול להיות. אז מצוות הבן על האב זה למול לפדות וכן הלאה. ולהפך, מצוות כיבוד הורים, שואלת הגמרא את השאלה ההפוכה, ואומרת לא, מצוות כיבוד הורים זה מצוות האב על הבן. וכל מי שמסתכל על המילים האלה אומר, מה כתוב פה? הירושלמי מתבקש. הירושלמי קדם לבבלי. רבינה ורבשי ראו את הירושלמי, את המשנה בניסוח של הירושלמי, שמצוות הבן על האב זה הבן לכבד את האב, ומצוות האב על הבן זה האבא לחנך את הבן, למול לפדות לעשיו אישה. מה זה הדבר הזה? מה זה המילים האלה? אז תבדקו את עצמכם, וכל בחור, אני חושב שכל מי שנמצא בחדר, אלא אם כן מישהו יגיד לי אחרת, הוא למד את הסוגיה הזאת פעם, פעמיים, והוא אמר, יש פה לשון, חשבו שהכוונה מצוות כיבוד הורים, לא יכול להיות, כי בכיבוד הורים גם הבן וגם הבת חייבים. סימן שזה לא כיבוד הורים, סימן שזה משהו אחר. מדלגים מהר, זה סוגיה שמדלגים עליה. למה? לא מדלגים, אבל מבינים אותה וממשיכים, זה לא עניין. חברים, יש פה מצוות שמוטלות בין שניים. המצווה המוטלת בין שניים זה למול לפדות תלמוד תורה. של מי? למי אני משייך אותה? אז יש שיוך מצוות הבן, זה מצוותו, זה סיפור שלו, ומוטל על האב לעשותו לבנו. ויש שיוך מצוות האב על הבן, מצוות האב על המול את הבן, והבן הוא כמו חפצה. יש פה בדיוק דוגמה מוחשית מאוד למה שאנחנו אומרים. תסתכל, הלשון לא מובנת מאליה, עכשיו תקשיב טוב ללשון ותראה מה יש כאן, וברגע שתראה מה יש כאן אתה תיפול מהרגליים. אתה תראה שיש פה משוואה עמוקה מאוד, ואחרי זה אנחנו נראה שהמשוואה העמוקה הזאת מעמידה את כל סוגיות הבבלי, את כל הרבה פרטים בסוגיות הבבלי, שבעצם אומרת, אבא אל תתבלבל, הסיפור הזה זה לא סיפור שלך, זה סיפור של הבן. זה מצוות הבן, זה המצווה שלו, הוא הנושא. הוא זה שצריך להיות בתוך הסיפור. הסיפור שלו הוא הנושא. והוא חייב למול. הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו, הוא לא חפצה של המצווה. בניסוח של הירושלמי אפשר להתרחשם שכאילו האב חייב בבנו למול. מצוות האב על הבן, והוא צריך למול אותו, ויש פה... חפצה של מצווה. הבבלי מזמין אותנו למקום חדש, וזו דוגמה, מצוות הבן על האב, וזה הציר המרכזי של כל הסוגיות, שבעצם אבא, תבין, תפנה מקום, זה הבן שלך, הוא צריך לקשור קשר, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, זה המצוות שלו, אתה חונך, משהו כמו חנוך לנער על פי דרכו, אבל כמושג שעומד בבסיס סוגיות הגמרא ובבסיס של סוגיות הלכתיות בגמרא. זה רק כדי לטעום טיפ-טיפה. אני אתן דף בעזרת השם. יש לנו כבר, אם יש לנו... טוב, נתארגן תוך כדי, מי שרוצה לרשום את הכלים, יהיו עוד דברים. אני מאחל לכולנו בהצלחה רבה וברכת השם אליכם.